I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day was a way for the baby get enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me it all through till you died? Till you died, but I'm still alive. And I'm here to remind.
Hello, governors. This is Tom Shapiro speaking to you from Jolly Old Blighty.
אתה בדירה שלך בתל אביב.
שלום לכל המאזינים, אני תום שפירא, אני מצטער על מה שכרגע האוזניים שלכם חוו.
אני אביעד שמיר ואני גם מצטער על מה שהאוזניים שלכם חוו.
על האוזניים שלך אתה לא מצטער, כי אתה כבר רגיל.
שלי כבר עבודות.
מה שקרה זה שחזרתי מאנגליה ואני מנסה לנער מעליי את שאריות הבייקון והשעועית והמבטא הגרוע.
אוקיי, לא היית בתל אביב הרבה זמן, אה?
לא, ומזל שכך. למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, זה לא פודקאסט למבטאים גרועים, רוב הזמן.
רגע, איפה אנחנו בכלל?
אנחנו בשורה שנייה מעין זה שזה פודקאסט לקולנוע, שמה שקורה בכל שבוע, אני, תום שפירא, לא אנגלי, אני יודע שקשה להאמין.
לא אנגלי?
לא אנגלי.
הוא דווקא במאי לא רע.
ואתה...
כן, אני אביעד שמיר, כמו שכבר ציינתי, הפעם חולה, ייי.
אנחנו יושבים ודברים על סרטים, ישנים וחדשים, גם וגם.
ובכן, בדרך כלל אנחנו מדברים על סרט חדש שנמצא בקולנוע.
כן.
וכשאנחנו מדברים על סרט שלא נמצא בקולנוע זה כי אין כרגע בקולנוע משהו ספציפי שנראה ששווה להגדיר שו פרק. הפעם אנחנו מדברים על סרט שלא הגיע לקולנוע, כמו לפני שבועיים, אבל לא כי אין משהו בקולנוע, אלא כי תום היה בלונדון ו...
לא היה לו זמן.
היינו צריכים לראות משהו, היינו צריכים לדבר על מה שכבר ראית לפני זה.
לפני שנגיע לסרט הזה, נזכיר רק את האזהרה הקבועה שלנו, אביעד.
מה, זה שיש ספוילרים?
כן.
אז יש ספוילרים, תיזהר.
ונזהיר גם, שאם נהניתם מהפרק הזה חס וחלילה, אתם יכולים למצוא אותנו, פרקים קודמים שלנו בכל מיני מקומות, כמו לדוגמה בדף שלנו, שורה שנייה באמצע, בפייסבוק.
פייסבוק, כן, ככה זה נקרא.
אתם יכולים למצוא את הדף של שורה שנייה באמצע גם באייקסט.
כן, זה יודע שאתם שומעים את זה עכשיו באייקס, כאילו...
ואם אתם...
אנחנו די עצלנים לגבי דברים כאלה.
ואם אתם חסידי הבחור או סטיב משהו...
בושמי.
גוטנברג.
בושמי.
כן. כן. אתם יכולים למצוא אותנו באייטונס. לאביעד יש בלוג.
גוטנברג זה אחד אחר, זה שימציא את הדפוס.
כן. סטיב גוטנברג, השחקן... השחקן המוביל בסדרת סרטי...
אני והדפוס שלי, כן.
בית הספר לדפוסים מתחילים.
אכן.
תקלה מופלאה בדפוס 5.
יש לנו גם בלוגים. הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב. אני מעלה שם גם פרקים מהפודקאסט וביקורות ודברים כאלה. לתום יש בלוג שנקרא לילון, ששם אתה גם מעלה...
אני מעלה... האמת, פעם הייתי מעלה כתבות על קומיקס, היום אני בעיקר מעלה ידיעות מדופשות במיוחד.
זה קורה לכולם.
כן.
מה הסרט הראשון?
אנחנו הולכים לדבר על...
When I think of this trip, I see David and me in the front seat of his car. He wants something better than he has. I want precisely what he has already.
David. Wallace, welcome to Minneapolis.
Hi, I'm David Lipsky.
Oh,
how are you?
Hi. Okay, David and David.
We only just met. He's writing a piece on the tour. What's this story about in your mind?
Just what it's like to be the most talked about writer in the country, that sort of thing.
You're like a nervous guy, huh?
No, I'm okay. How are you?
Because I'm terrified.
I gotta ask, what is with the bandana?
I know that it's a security blanket for me whenever I'm kind of afraid my head is gonna explode.
If we ate like this all the time, what would be wrong with that?
It's like good seductive commercial entertainment, like Die Hard.
First Die Hard?
First Die Hard.
Great film.
Yes. No, it's a brilliant
the
film.
The best.
Hey, isn't it reassuring to have a lot of people read you?
I think if the book is about anything,
yeah,
it's about the question of why. Why am I doing it? And what's so American about what I'm doing?
זה היה מתוך הטריילר ל-The End of the Tour.
או כמו שהוא לא נקרא בעברית.
סוף ה...
כנראה, אין לו שם ראשי.
כן, כאילו, סוף הטיול, סוף המסע.
זה נראה לך שהוא יגיע לאחד מערוצי הסרטים בקרוב.
אני ממש מתאמץ, כאילו, כי אני יודע שהבדיחות האלה נמסות לא לעשות את התרגום קלישי גרוע ישראלי.
אל תעשה את זה. אני לא מרשה. אסור, אסור.
אני אומר, בשלב הזה לעשות בדיחות על הבדיחות שעושים על תרגומים גרועים ישראלים נהיה... משעשע או משעמם כבר? כאילו הבדיחות על הבדיחות.
זה גרוע. כל עסקור של תרגום גרוע שהוא לא התרגום האמיתי, זהו.
בכל אופן, The End of the Tour, סרטו של הבמאי ג'יימס פונסולדוט, כן, פונסולדט, כאילו זה DT בסוף, בלי שום אות באמצע.
כן, פונסולט.
פונסולט, שיש לו ככל הנראה מלאכה של... נישה קבועה של ליצור סרטים מוערכים שלא מגיעים לארץ, כי הוא ביים את The Spectacular Now לפני שנה.
שלא ראיתי.
שגם אני לא ראיתי, אבל קיבל ביקורות מעולות ולא לא הגיע לארץ.
שני סרטים זה נישה קבועה?
כן.
אוקיי. לא ידעתי.
התסריט נכתב על ידי דיוויד מרגוליס, שהוא בעיקר מסתבר כותב לתיאטרון.
זה נראה ככה. אנחנו נגיד עוד מעט.
ומבוסס על הספר... Although of course you end up becoming yourself של אחד דיוויד ליפסקי
ובסרט יודעים פה לדעתי
ובסרט משחקים ג'ייסון סיגל וג'ייסי אייזנברג לפני שהגענו אפילו כאילו לשחקנים אמרת ועוד כל מיני אנשים שהם לא ג'ייסון סיגל וג'ייס אייזנברג אבל זה לא באמת משנה
הם מאוד משנה
ג'ון קיוזק צצה ואתה כזה זה ג'ון קיוזק
זה די הקריירה שלה בעשור האחרון היא צצה
כן
ושיימלס
שאני אספר להם על מה הסרט הזה, שאתה?
אתה, okay, אני, בחר,
אני בחרתי אותו.
אי אפשר כאילו... בעריכות על כל העלילה של הסרט.
זה מבוסס על סיפור אמיתי, על מפגש של דיוויד ליפסקי, שהוא בחיים אמיתיים סופר ועיתונאי שעבד ברולינג סטון בשנות ה-90 המאוחרות. הוא קרא ספר בשם Infinite Jest, שבדיוק יצא, של סופר סמי פורץ דרך בשם דיוויד פוסטר וולאס, שהיה בסוף שנות ה-90... הרומן הגדול של הספרות האמריקאית נחשב בעיני רבים.
כנראה, אני לא שמעתי.
כן, אני...
אתה זה מספרות.
כן, אני מאוד מאוד אוהב את הספר הזה. בכל אופן הוא יצא והרבה אנשים הכריזו בעקבות Infinite Jest. דיוויד פוסטר וולאס הזה הוא הסופר האמריקאי הכי גדול שחי כרגע. תחרות רצינית עם ג'ונתן פרנזן. דיוויד קרא את זה, כאילו דיוויד ליפסקי, ואמר, טוב, אני חייב להיפגש עם הבן אדם הזה, אני אנצל את העובדה שאני עובד ברולינג סטון, ואני פשוט אבקש ממנו חשבון הוצאות ואגיד, אני הולך לראיין אותו כי יש לו סיפור חיים מעניין.
רגע, רגע, רולינג סטון לא מראיין סופרים.
לא הרבה זמן. אבל הבחור הזה זוכה להרבה פרסים עכשיו, ואפילו אנשים שבדרך כלל לא קוראים ספרים שזוכים בפרסים האלה מתעניינים בו, וכמובן יש לו... כמו הרבה דמויות ספרותיות מוכרות, מין כזה רמז של היסטוריה טרגית, אומרים שימוש בסמים, אומרים ניסיון התאבדות.
ועל כן, שמועות, כן.
כן, ועל כן דיוויד הולך לפגוש את דיוויד, והשניים נפגשים לחמישה ימים בערך, שמהווים את הסוף של סיור מכירת הספר. כאילו לא מכירת הספר, הקראות וכדומה.
כן, חתימות על זה ספרים.
ושם כן. מדברים על ה ועל דה ועוד קצת על ה.
גם קצת על גה.
כן. זה סרט כאילו ששני אנשים יושבים ומדברים ומדי פעם נוסעים ומדברים הם לא הולכים ומדברים ולכן אתה יודע שאהרון סורקין לא כתב את זה
אנחנו בעתיד עוד נדבר על העניין הזה
על אהרון סורקין או
על אהרון סורקין הספר הזה כאילו אני
עכשיו
אני לא יודעתי מה המקור שהוא מבוסס על סיפור אמיתי
כן אוקיי אני אציין רק את העובדות שיצבעו כמובן את כל מה שאני אומר בצביעות כן אני מעריץ מאוד גדול של הכתיבה של דיוויד פוסטר וולאס, הסופר שמככב ב... אתה יודע, שדמותו מככבת בסרט הזה. אני קראתי את Infinite Jest במשך המון המון זמן, זה ספר של 1,000 עמודים, והתאהבתי פחות או יותר.
אוקיי, okay, והבידוי שלי, אני לא שמעתי על דיוויד פוסטר וולאס עד שראיתי את הסרט הזה.
אוקיי. Okay. אז אנחנו באים לזה משני זוויות שונות לגמרי, כאילו...
יאמר לזכותי, אני לא זה בניו שלמד ספרות באוניברסיטה.
לא, אבל לפני, זה אחד הדברים שגרם לי לרצות ללמוד ספרות, אני חושב. ואחד הדברים שגרם לי לרצות לא לרצות להיות סופר, כי אמרתי, אני בחיים לא יהיה טוב כמוהו. וזה מעניין.
או, זו טעות. טעות לעשות את זה.
כי הסרט הזה מתחיל מנקודת מבט מאוד מאוד חריגה לרוב הסרטים. אני חושב לרוב הנרטיבים, אנחנו, הגיבור שלנו הוא הבינוניות שמסתכלת למעלה. אנחנו מתחילים עם דיוויד ליבסקי שאנחנו מגלים שהוא גם בעצמו סופר, כאילו הוא עכשיו עיתונאי, אבל הוא כתב רומן לא מזמן, ובאים איזה ארבעה אנשים להקראה שלו, והוא יושב והוא כזה, אתה יודע, כמו רוב הסופרים שכותבים מה שנקרא ליטפיק, אתה יודע, רומנים ספרותיים, הוא יודע שהוא לא הולך לזכות להרבה הערצה, אבל הוא חושב לפחות אני אזכה לערכה ביקורתית, אבל לא, פשוט אף אחד לא שם לב אליו, ואז...
כמו רוב הסופרים, תכלס.
כן, ואז הוא פתאום נתקל בבן אדם הזה, שכולם מדברים עליו, דייוויד פוסטר וולאס, דייוויד פוסטר וולאס, והוא כמובן חושב טוב, אם כולם מדברים עליו, הוא כנראה נורא בינוני, אתה יודע, כמו היפסטרים, ואז הוא קורא את הספר והוא כזה, אלוהים אדירים, כאילו, האיש הזה באמת...
ממש טוב, כן.
הוא כל כך הרבה יותר טוב ממני, כאילו, אני לא חושב ש... אנחנו לא ראינו דבר כזה הרבה, אני לא חושב שמאז... הסרט הזה של אחים כהן לא מזמן, לא מזמן, כאילו, על המוזיקאי.
לואין דייוויס.
כן, וגם בלואין דייוויס, כאילו לואין דייוויס לא הבין שהוא בינוני. הקהל היה אמור להבין שמדובר במוזיקאי שחושב שהוא טוב, ובעצם הוא בינוני יחסית.
בתוך לואין דייוויס, זה באמת ההבדל הגדול, כי שם זה בן אדם בינוני שחושב שהוא נועד לגדולות. ופה זה בן אדם שמבין שהוא בינוני על ידי זה שהוא רואה פשוט מה הוא לא יכול לעשות.
מה היא גדולה אמיתית? האמת, דיברנו על זה לא מזמן כשדיברנו על אמדאוס.
אמדאוס?
כן. אמדאוס! סליחה.
לא, אין סליחה. צודק, אמדאוס באמת, גם שם דיברנו, באמדאוס דיברנו על צורה אחרת, אבל היה שהוא באמת מוכשר, והיה פופולרי, אבל הבין שהוא לא יהיה אף פעם פופולרי כמו מישהו שהוא הופך למתחרה בעיני עצמו.
וכמובן, האירוניה הגדולה היא שהמאואר שדייוויד ליבסקי כתב על המפגש הזה, זה מה שיהפוך אותו למפורסם. כי דייוויד פוסטר וולאס הוא אדם מפורסם, ודייוויד ליבסקי פגש אותו וכתב על זה ספר, אז עכשיו, ועשו מזה סרט, אז עכשיו הוא מפורסם.
אני חייב לציין שגם על דייוויד ליבסקי לא שמעתי לפני הסרט הזה.
במעגלים המדוברים, אתה יודע, זה מה שהפך אותו, לא הרומן המקורי שהוא כתב, ובטח לא העבודה שלו לרולינג סטון.
עכשיו הרומן המקורי שלו פתאום יהיה הרבה יותר מבוקש. ככה זה בדרך כלל עובד, כאילו, אנשים, אתה יודע, אף אחד לא באמת...
ואז מי שיכתוב על החמישה ימים שהוא בילה עם דייוויד ליבסקי.
כן.
ואתה יודע, זה מעגל נצחי של הכרתי אותו.
אוקיי, אנחנו מדברים על הגדולה של דייוויד פוסטר וולאס כסופר, אבל משהו שהסרט הזה מאוד מדגיש, ואני מניח שגם הספר המקורי מדגיש את זה, אין לו גדולה בתור בן אדם. דייוויד ליבסקי מגיע מתוך... אמונה שהוא הולך לפגוש עכשיו איזה גאון מטורף, איזה מישהו שהמעריצות נופלות לרגליו, שיכול...
מישהו שמצדיק את כל ההרצה הזאת באופן אישי.
כן, שכל משפט שהוא יגיד זה שווה ציטוט, ולא, הדבר הראשון שהוא פוגש, זה פשוט בן אדם שהם מדברים בטלפון, למעשה, לפני שהם מפגשים, ווואלס אומר לו, אני עדיף שלא תתקשר, כאילו, לא נעים לי עם זה שיש לך את המספר הזה. בגמגום, בישנות, ואז הם מתגשים, ולאט לאט מתברר שדייוויד פוסטר וולאס הוא אמנם כותב גאון, אבל הוא בן אדם די נורמלי.
או לפחות זה אחד מהדברים, התמות המרכזיות.
יש עוד הסריטות שלו.
כן, אבל... לא, אבל אחד מהתמות המרכזיות בכתיבה של דייוויד פוסטר וולאס, שאני חושב שהסרט מעביר מאוד מאוד טוב, ואותו בגלל זה קשה להתייחס אליו בשום צורה חוץ ממעריץ, זה העובדה שהוא בן אדם שמאוד חשוב לו לשמר הילה של נורמליות ומידה של צניות, והסרט דן בשאלה האם הצניות הזאת היא מזויפת או לא, כי כמו ש... כן. כמו שכל הזמן אומרים לו הוא גאון, והוא כזה, לא, 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 אני סתם בן אדם, בשאלה מסוים עולה השאלה, אתה באמת כאילו מאמין שאתה סתם בן אדם, או שאתה יוצר לעצמך...
הוא למעשה אומר את זה בעצמו, אני
איזה
חושב.
איזה אברי ג'וב, כן, אבל זה לקראת סוף הסרט שהוא כזה...
יש קטע שבו ליבסקי שואל אותו למה הוא תמיד מסויף בנדנה. עכשיו... כשאני מסתכל על זה,
דייוויד פוסטר וולאס לא נראה כמו סופר, הוא נראה כמו שלוח, כאילו.
הוא נראה כמו בן אדם שיש לו קצת כסף מהביטוח או משהו. אבל כשאני ראיתי את הקטע הזה שהוא שואל אותו למה הבנדנה, הדבר הראשון שהיה לי בראש זה פשוט, טוב, יש לו פעה, הם צריכים להחזיק אותה איכשהו. אני לא חושב שזה ממש חלק מהדמות שלו.
זה כן, אגב, דייוויד פוסטר וולאס אמיתי לבש בנדנה.
זהו, נראה שכן, ושואלים אותו למה, והוא... אין לו תשובה ממש, הוא אומר כאילו, עשיתי את זה פעם אחת, כי לא יודע, היה חם או משהו כזה, והחלטתי להישאר עם זה, אבל מה שהוא אומר לפני התשובה הזאת, זה עכשיו אני בבעיה, כי עצם זה שאתה שואל אותי, גורם לי עכשיו לחשוב, אני לא יכול, אני כבר לא יכול להיות קיים בצורה עצמאית מחוץ לשאלה הזאת, אני כבר לא יכול, אם אני ממשיך ללבוש את הבנדנה, אז כשאני עכשיו מודע לזה שאני כל הזמן עם בנדנה. ואני מפסיק זה כי שאלת אותי למה, ואני חייב דווקא להפסיק את זה כדי לא להפוך למין, למין קריקטורה.
המתח בין הצורך להיות נאמן לעצמך לבין העובדה שלא משנה מה אתה עושה, כן. אתה מקרין תדמית החוצה.
וזה כשהשאלה הייתה פשוטה, למה בנדנה?
כן, ועוד מישהו...
זה מה שחוזר הרבה בסרט, אין תשובות פשוטות, אבל גם אין, כאילו, אין תשובות פשוטות כי אנשים מורכבים.
כן, מי, הבן אדם, כאילו, שהוא לא מכיר אותי, כאילו, הכותב שהפנה אותי לראשונה לדייביד פוסטר וולאס, מבקר אינטרנט שלא, לא מבקר ספרות, הוא פשוט הזכיר כל פעם, מדי פעם בבלוגים שלו על דברים אחרים, הבן אדם הזה נורא נורא חכם, ואתם, ואינפינט ג'אז זה הספר הכי טוב בעולם, אמר פעם שאחת, שהתמה המרכזית של הכתבים של דייביד פוסטר וולאס, בין אם הוא כותב בידיון, או בין אם הוא כותב נאנפיקשן, הוא כתב הרבה מאוד, כתבות צבע בשביל כל מיני מגזינים, כולל רולינג סטון, אגב.
כן.
היא העובדה שהנטייה המודרנית להסתבך בתוך עצמך וחוסר היכולת לצאת מהסיבוך הזה, והשאלה של עד כמה הסיבוך הזה הוא טוב במובן של אוקיי, הוא גורם לך לחשוב על נושאים יותר לעומק, ועד כמה הוא פשוט דרך לשתק את עצמך מלהגיע להחלטה.
מהבחינה הזאת הסרט הזה, End of the Tour, מאוד מייצג את הרעיון הזה, הוא פחות או יותר הכל אורכו, יש לו את העניין הזה שאנשים מדברים והם מסתבכים בתוך הדיבורים של עצמם, וזה פשוט כי הם מנסים לצאת הכי בסדר שאפשר, אבל לא לצאת יותר מדי בסדר כדי שלא יחשבו שהם מזויפים.
כן, הזכרנו את אירון סורקין, אבל...
זה מאוד 90's אגב, הקטע הזה.
כן, הזכרנו את אירון סורקין, אבל אירון סורקין הוא בדיוק הדוגמה ההפוכה, כי אצל אירון סורקין יש רעיתות מובנית ואנשים שיודעים לאיפה הם הולכים. מבחינת מה שקורה פה זה יותר מזכיר את דיוויד ממט, שבו אנשים נוטים, אתה יודע, לעצר בתוך כאילו כן. עצמם ולדבר ככה. אתה יודע, אתה מבין, כן? אתה מבין, כן? כן? סימן שאלה?
כן, אני חושב שכולם הבינו.
כולם הבינו?
כן, אני לא מת על דיוויד ממט.
אני מאוד אוהב את דיוויד ממט, אולי.
אני רואה. קטע שמאוד אהבתי בסרט, ב-The End of the Tour, זה שעוד פעם, שאלה שנשאלת, איך בעצם דיוויד פוסטר וולאס התחיל לכתוב, איך הוא... כשהתשובה מתבקשת אצל רוב הסופרים, זה היה תמיד החלום שלי... התחלתי לכתוב כשהייתי בבית ספר, דברי כאלה. פה הוא אומר, כשהייתי בקולג' עזרתי לאנשים, הוא לא רוצה להודות שהוא עשה את זה תמורת כסף, למרות שזה תכס מה שהיה.
הוא כתב חיבורים בשביל אנשים אחרים.
הוא אומר שהוא פשוט ראה מה אנשים רוצים להביע, והוא עזר להם לכתוב את זה, והוא פשוט הבין שהוא טוב בזה. שזה עוד פעם, זו תשובה שהיא נורא כזאת פשוטה ורגילה, וזה כל הדימוי ש... ליבסקי הגיע איתו, ככה, לאט לאט הולך ומתפרק, ככל שהמפגש ביניהם מתמשך, כי כל שאלה שהוא שואל, הוא מקבל תשובה שהיא לא משהו ציפה, כי הוא בא בתור כתב של רולינג סטון, הוא רגיל לכתוב על כוכבי פופ ורוק, ואנשים שהם חושבים שהם גדולים מהחיים.
והוא רגיל לחשוב על עניינים בתור סיפורים מזוויות מוגמרות. יש דיוויד פוסטר וולאס, הוא יודע את זה כי הוא עשה קצת מחקר לפני זה, הוא בן אדם שהיה לו בעיות סמים, והיה לו בעיות דיכאון והוא ניסה להרוג את עצמו, ולכן...
אבל לא אוהב לדבר על זה.
כן, עכשיו, ולכן התגובה הראשונית של דיוויד ליבסקי בתור כתב של מגזין, הוא אוקיי, איך אני מנתב
את ה... מאיפה אני מוצא את הזווית הזאת?
כן, איך אני יוצר בכתבה שלי את הזווית של הדמות הטרגית שקמה מהאפר נגיד, או הבן אדם שכל הזמן נאבק עם השדים שלו, ודיוויד פוסטר וולאס מצידו ממשיך להתעקש של... השדים שלי כרגע הם נורא נורא צנועים, כאילו ההתמכרות העיקרית שלי היא טלוויזיה, כן. ואוכל זבל.
שזה בפני עצמו, לי כאב לראות את זה.
מה, האמינמס?
כן, האדם שאוכל אמינם לארוחת ערב.
ובכן, חזרתי עכשיו מחול ויש לי קצת אמינמס פה, אז אני לא רוצה לגלות לך מה, מה היו כמה ארוחות האחרונות שלי.
אני מרחם.
תודה.
רחמים, רחמים.
אבל כן... ההסתבכות בתוך עצמך, וזה מסוג הדברים, בוא נדבר קצת על מעבר למה שהדמויות עושות, בוא נדבר קצת על המבנה. כי דיברנו בזמן האחרון, מכורך הנסימות, על כמה וכמה סרטים, סמי ביוגרפיים, או אוטוביוגרפיים, או whatever.
כן.
רובם היו מאוד גרועים.
או לפחות לא טובים.
כן, והסיבה לכך היא כאמור, ההתעקשות שלהם להיצמד, למה שאני ממשיך וטוען, הוא המבנה הכי גרוע בתולדות הסיפור, האוטוביוגרפיה המלאה, כאילו... הנה הדמות לאורך כך וכך עשרות שנים בדרך כלל, לפעמים אפילו מילדות עד מוות, או לפחות עד החלק המעניין בחיים שלו, ואנחנו פשוט עושים כאילו הילייטס. וזה אחד המבנים הסנועים עליי ביותר. אפילו כשעושים אותו יוצרים שאני מאוד מאוד אוהב, דיברנו שנה שעברה על מיאזאקי, או שזה היה לפני שנתיים הרוח חולה?
שנה וקצת, כן.
כן, הרוח חולה, וזה עוד פעם, זה הסרט בעיניי הכי גרוע של מיאזאקי, פשוט כי...
גם בעיניי.
מכמה נסיבות, אבל אחת מהן היא הבחירה במבנה המטופש הזה. פה לעומת זאת, בעקבות המבנה של הספר, ובעקבות העובדה שזה פשוט סיפור על שני אנשים שנפגשים, אנחנו אומרים להכיר את דיוויד פוסטר וולאס ואת דיוויד ליפסקי בעזרת 5 ימים.
כן.
וזה יוצר לך מבנה הרבה יותר
מה מעודק. מה שליפסקי בעצם עשה.
כן, זה יוצר לך מבנה הרבה יותר מעודק ומעניין. אין שום דרך פשוט ל... אין שום ניסיון, אתה יודע, לעשות פלשבקים, אין, אתה יודע, יש שיחות שעסקות בידוד שלו מעצם העובדה שזה רעיון, אבל אין שום פשוט... עצירה מלאכותית של הנה קצת אקספוזיציה על...
כן, אין לו פה
איזה קטע של... הכל מאוד נטורליסטי.
אם אנחנו לומדים משהו עליו, זה כי הוא או מישהו לידו אומר את זה. זה לא כי... הסרט לא לוקח אותנו לשם.
כן, ואלוהים, זה כל כך מהנה פשוט לראות סרט אוטוביוגרפי עושה את זה.
אני חושב שכל הסרט הוא בעצם פלשבק. כי הוא מתחיל בזה שדיוויד ליפסקי שומע שדיוויד פוסטר וואלאס התאבד, וזה עושה לו פלשבק למעשה ל... הוא נזכר בתקופה שהם בילו ביחד, 5 הימים האלה. אנחנו לא יודעים שום דבר על ליפסקי גם מעבר לתקופה הזאת.
אנחנו לומדים מספיק.
קצת מספר לנו, אבל אנחנו לא יודעים מה קרה לו אחרי זה.
אני חושב שעצם ההתחלה, כמו שאמרנו, של הבן אדם הזה שכתב ספר ומרצה בפני קהל בבירור משעמם למראה של 4.5 אנשים.
הוא מעולם לא התקדם מעבר לזה.
חלקם כנראה שם כדי לתת לו עותקים מהספר שלהם. כמו ש... כמו שסופרים בדרך כלל עושים, זה כזה, אתה יודע, זה כזה, אוי, זה נחמד מאוד שכתבת ספר, אגב, הנה הספר שאני כתבתי.
הנה ספר יותר טוב, מה דעתך עליו?
כן. ואני חושב שזה מספר מספיק, העובדה גם שאתה בוחר בג'ס אייזנברג, שנע כמטוטלת בין שני תפקידים, בין החנון קצת מעורר רחמים, כמו לדוגמה בזומבילנד, לבין החנון שהוא כל כך, אתה יודע, מלא בעצמו, שאתה חייב להביא לו כפה.
הוא הולך להיות לקס לותר.
כן, הנה לך, כאילו...
הוא טוב יותר בתור רשע מאשר בתור גיבור, לדעתי.
אני מאוד אהבתי את זומבילנד.
אני בסדר איתו, כי הוא חושב שסדר טוב, אבל...
אבל כן, הבחירה בצ'ס אייזנברג זה בחירה מודעת בסוג מסוים.
הוא מין כזה, אתה יודע, הוא מבחינתי קודם כל, לאיזה הוא יהיה מרק צוקרברג, שזה תפקיד שכבר קשה לי לא לחשוב עליו בו, אבל כשחקן יש לו נטייה מאוד... הוא יותר חזק שהוא המניאק, הוא יותר חזק שהוא מנצל את המראה התמים שלו ואת הקול השביר וכל זה, את הג'ופרו וכל זה, כדי לעשות דברים די איומים. פה הוא, אתה יודע, הוא לא הנבל או משהו כזה, אבל הוא בהחלט לא מוצא כאדם הכי נחמד והכי ישר. הוא מנסה להוציא את הסיפור, וכשהוא לא מצליח להוציא את הסיפור שהוא רצה, הוא מתעצבן.
ומצד אחד יש לך, ומצד שני יש לך את ג'ייסון סיגל. אני יודע כששמעתי את הליוק, זה בפעם שנה, וכשראיתי תמונות מהסט, הייתי ממש לא בטוח, כאילו זה נראה לי ממש רעיון רע. עכשיו, זה לא בגלל שיש איזה שוני פיזי עצום, כאילו מעבר לו על השיער, דיוויד פוסטר וולאס היה שיער מאוד לא ג'ייסון סיגל, ובבירור הוא לובש פה פאה.
כן, בנדנה.
כן. הכל הוא גם לא אותו קול, כאילו...
זה הכל של ג'ייסון סיגל.
וכאילו, כן, אבל...
אני בדקתי אחרי זה איך הוא נשמע ברעיונות
כן.
שהוא עשה לקראת הסרט, אותו דבר.
כן, אבל ברגע שנכנס, אתה יודע, היה לי מאוד קשה להיכנס לזה בהתחלה, אבל ברגע אחרי שהוא הופיע ואחרי כמה זמן של הסרט, הבנתי שהוא כן, יש לו את האינטונציה, שיש לדיוויד פוסטר וולאס, נגיד ברעיונות או בקטעי הקראות, אז זה לא ממקרים מושלם, כאילו אין לך פה מקרה של...
אתה לא צריך לתת דוגמה.
לא, לא, משהו מאברהם לינקולן.
טומי לי ג'ונס, כן.
כן, טומי לי ג'ונס.
He nailed it.
טומי לי ג'ונס ממיק מושלם.
אנחנו לא יודעים אם דניאל דה-לויס עשה חיקוי מושלם של לינקולן, כי אף אחד לא יודע איך לינקולן נשמע.
אני חושב שהוא עשה חיקוי מושלם.
לך תוכיח שלא, יופי.
יום יבוא ומישהו ישחק את דניאל דה-לויס, באוטוביוגרפיה של דניאל דה-לויס, וזה יהיה מוזר. אולי ג'ייסון סיגל יעשה את זה. בכל אופן, אז זה לא מימיקרי מושלם, אבל זה כן דמות מאוד טובה, במובן של הוא יוצר אותו רק מטון דיבור, וההתנהגות המאוד מאוד, זה לא מאוד מאוד פיג'יטי, אבל זה, יש לו עצבניות מסוימת של כזה...
בסדר, הרגשתי, עוד... כמה מהסרט מתוסרט מהדיאלוגים האלה?
אני לא, אני חושב שהרוב, אני חושב ש... זה מסוג הדברים האלה שהם נראים כל כך מולטרים, שאתה אומר, זה אוקיי, הרבה. זה חייב להיות מתוסרט להפליט.
כי נראה כי הוא ג'ייסון סיגל וג'סי אייזנברג פשוט מדברים ביניהם על נושא שאמרו להם. אני לא, אני לא יודע עד כמה זה קרוב למקור.
עוד פעם, בגלל שזה מאוד דיוויד ממתי בגישה שלו, אני חושב שזה אילתור מתוסרת היטב, מה שנקרא. שזה בסדר גמור. יש לך משהו להגיד כאילו על הבימוי של הסרט הזה?
לא משהו, די שגרתי לדעתי.
אני חושב שזה...
זה סרט עם מבנה שלעשות אותו הוא קצת מאתגר.
זה מאתגר לשמור על מידה של עניין בסרט שהוא כאמור, אנשים יושבים ומדברים, אנשים יושבים ומדברים.
או לפעמים נושאים.
כן, אני חושב שזה עדות לכישרון של הבמאי שאת שמו אני לא נסה לבטא, ג'יימס פי. שהוא הצליח לגרום לזה לעבוד. כאילו, ראיתי את הסרט הזה כבר 3 פעמים עכשיו. פעם ראשונה כשישבתי וראיתי אותו. פעם שנייה קצת לפני החופש, אמרתי אולי נקליט לפני זה, ועכשיו שוב, פשוט כי הייתי שבוע בלונדון והמוח שלי קצת מורפל. והוא מצליח לעבוד, כאילו, הוא לא נהיה משעמם, והוא לא נגרר. ואין שום ניסיון לאיזה טריקים מיוחדים. אין פה, כמו בין, נגיד, כחול הוא הצבע החם ויותר, מוד של כל הזמן, הנה, קלוז-אפ, 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 תראו כמה זה אישי. לא, 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 כאילו, זה הרוב מצולם במיד-שוט. אין לך, חוץ מכמה סצנות טבע שהם כזה, או, תראו את היופי של המיד-ווסט, אין לך משהו מיוחד. אבל זה עובד, כאילו, זה מאוד מאוד יעיל.
אני אגיד שאני כאילו מסכים אותך על רוב הסרט. החצי שעה האחרונה אני קצת הרגשתי שהם, מכיוון שהם ניסו שם ליצור יותר דרמה בין הדמויות, הרגשתי ששם הם לא צריכים ללכת עד כדי כך עם הדרמה, כי קודם כל ג'סי איזנברג נהיה ממש מעצמנו בקטע הזה, הוא מלך הפסיב אגרסיב פתאום נהיה, אבל זה גם נהיה של... אני חושב שהסרט היה טוב עד לנקודה הזאת, וכשמתחילים להכניס עליו דרמה, אז המבנה שלו נשבר, הריאליזם שלו קצת נשבר שם, כי זה על שום דבר כמעט הדרמה הזאת, זה כמעט כאילו מישהו לחץ על כפתור. ובעוד הסרט עצמו הוא טוב, הפריע לי החלק הזה שלו שהוא...
כן, בשלב מסוים אנחנו פוגשים שתי חברות של דיוויד שמצטרפות אליהם למסע הקצר, ודיוויד מתחיל לחשוד ש... דיוויד פוסטובלס מתחיל לחשוד שדיוויד ליפסקי מנסה להתחיל עם אחת מהן.
לחשוד, זה נראה די ברור.
עוד פעם,
וכמו... זה הסגנון הדיבור שלו.
וכמו ש... כן, וכמו שמאירים לדיוויד ליפסקי בשלב מאוחר יותר, יש לך התנהגות כזאת של...
בת הזוג שלו מאירה, לא זה כן.
יש לך מין כזאת ניסיון נחמדות כפייתי שתמיד נראה כאילו אתה מפרטט עם אנשים? שזה נכון, זה מתאר מצוין.
הוא כל כך אוהב את זה שיש עכשיו אימיילים, אפשר להשתמש בהם.
זה כל כך מתאר באופן עולם את ג'ס איינברג, שזה בחירת ליוק מבריקה, אני מניח, לסוג הדמות הזאתי.
תראה, הוא כאילו, יש בו משהו מטריד. משהו מטריד בצורה טובה.
ועוד פעם, זה עובד עם הדמות הזאתי שלא ממש יודע מה לעשות עם עצמו, מול מישהו שהוא מצד אחד מופת של הגאונות בכתיבה שלו, ובן אדם די מבולגן בחיים האמיתיים שלו.
אדם שלא מנסה להיות משהו מיוחד.
ושוב, אהבתי מאוד שלא רק שהדמות מדברת על אימנע מהרומנטיקה, גם הסרט אימנע מהרומנטיקה, כשאנחנו מגיעים לבית של דיוויד פוסטר וולאס, זה נראה כמו דירת רווקים, אתה יודע, לא מסודרת, אבל זה לא נפח בשום שלב למשהו כמו סיד וננסי, זה לא כזה, הו, תראו את הרומנטיקה של המשורר שלא אכפת לו מהכימון שלי, לא,
הם פשוט... הם גם לא הולכים בכימון של איזה מוזר הוא, כי הוא גר לבד והוא גאון מטורף כזה. לא, זאת, יש לו חדר אחד שיש לו, הדבר הכי מוזר שקורה שם זה שהוא משכן את ליפסקי בחדר אורחים, שיש בו מלא עותקים מהספרים שלו. צריך לשים אותם איפשהו.
כן.
ואומר שפשוט להשאיר את הדלת פתוחה, כי הכלבים אוהבים לשוטט בין החדרים. אין בזה שום דבר מוזר, זה פשוט...
וחלק מזה זה פשוט...
שונה ממה של איפסקי רגיל, אבל זה לא מוזר.
וחלק מזה זה פשוט בחירה של, אתה יודע, הזמן שבו הרעיון הזה נערך. קראתי לו מזמן את הביוגרפיה של דיוויד פוסטר וולאס, היו רגעים בחיים שלו שהיו הרבה יותר דרמטיים, כולל מה שנראה כמו התנהגות מאוד סטוקרית כלפי חברה באותו זמן.
שמע, הסרט מתחיל בזה שהוא התאבד, ולא אומרים לנו למה. אבל... על ההתחלה הסרט אומר לך שמשהו שם לא היה בסדר.
הוא סבל מדיכאון קליני רוב החיים שלו במשך הרבה מאוד זמן.
בסרט הוא מכחיש את זה.
כן.
הוא אומר שזה לא, אין פה שום עניין של חוסר יציבות של כימיקלים או סמים או כל מיני דברים כאלה. פשוט
והסרט
לא היה לו מזל לפעמים.
כן, והסרט נותן לך פחות יותר להחליט לבד עד כמה שתי הדמויות, עד כמה שני הדיווידים משקרים לעצמם ומשקרים לנו כשהם מדברים.
שמע, ליבסקי משקר בצורה ברורה כדי להשיג סיפור. הוא לא משקר בסיפור עצמו.
לא, לא, אבל לדוגמה, הקטע עם הפלירטות. הוא מכחיש כמובן שהוא מפלרטט, ואתה מתחיל לשאול את עצמך, הוא משקר רק לדיוויד פוסטר וולס? הוא משקר לחברה שלו? הוא משקר לעצמו כאילו? הוא אומר, לא, לא, מה פתאום? אני לא הטיפוס שעושה.
גם לעצמו.
ואני לא יודע עד כמה מזה.
זה ההבדל הגדול בשני הדיווידים. דיוויד פוסטר וולס לא חושב שהוא מיוחד. אומרים לו את זה, אבל הוא לא חושב את זה כמשהו שמגדיר אותו. ליבסקי, לעומת זאת, חושב שהוא מיוחד. הוא חושב שהוא שונה, שהוא יותר מוסרי מאחרים.
אתה רואה, אני לא מסכים. אני חושב שדיוויד פוסטר וולס חושב שהוא מיוחד, אבל הוא מודע. כאילו, מודעות עצמית זה גם המעלה וגם הבעיה שלו. הוא מודע לבעייתיות שבלחשוב אני...
יש לו עודף מודעות עצמית.
בדיוק. הוא מודע לבעייתיות שבלחשוב אני מיוחד, כי הוא מבין למה זה יכול להוביל. ולכן הוא כל הזמן מתעקש לשחק אותה, אני לא מיוחד, וכמו שדיוויד ליבסקי אומר לו, תפסיק לעשות את זה. אני קראתי את הספר שלך. אתה לא יכול להמשיך לשחק את המשחק הצנוע הזה. אני לא מאמין לך שאתה גודול בוי, אוקיי? אתה נכנס לחדר ואתה בן אדם הכי חכם בחדר הזה.
יצא ששנינו לא מאמינים לליבסקי שהוא באמת כזה תמים כמו שהוא מציג את עצמו.
לא, נכון.
יש בו איזה משהו שחושב שהוא יותר טוב מאחרים למרות שהוא לא. ועוד פעם, הוא לא מוצג בתור נבל או משהו כזה, פשוט הוא דמות שהרבה יותר בסרט הזה, הוא דמות שהרבה יותר מוצגת כלא מודעת לעצמה באמת, ובאופן שבו אנחנו רואים אותו ואנחנו חושבים, אני לא מאמין לך, כאילו אתה, אני יודע שאתה מנסה לצאת בסדר, אבל ראיתי הרגע מה עשית, אתה לא כזה רגוע ותמים וצדיק כמו שאתה עושה מעצמך, וזה מוביל למריבה בין שני הדיווידים, שלמעשה מריבה די חד צדדית שליבסקי מאוד מאוד כועס על פוסטר וואלס, בגלל שפוסטר וואלס מאיר לו על זה שהוא מבקש שהוא לא יתחיל עם האקסיט שלו. עכשיו, זה משהו שיכול קצת להצבן, אבל ליבסקי לוקח את זה ממש ממש קשה. כאילו הרגע אמרו לו, שמע, את אחר של בן אדם.
וזה לגמרי לא מה שעושה. כאילו אמרו לו עכשיו, שמע, את הדמות של ג'ס אייזנברג.
הוא הביט במראה. הוא הבין מה קורה. אבל זה העניין שאף אחד לא באמת בא ותוקף את ליבסקי. הוא מחליט להתגונן כדי לשמוע על איזושהי תדמית בפני עצמו.
אתה מבין, כאילו, אנחנו מדברים כל כך הרבה על התמות של הסרט ועל כל הרעיונות שהוא מעלה, וזה...
כן, לא בעלילה.
לא, לא, וזה נהדר בעיניי. זה סרט שמצליח להיאבק ולדון בכל כך הרבה נושאים. אתה יודע, קל להגיד, אוקיי.
לפחות שניים, כן.
לא, לא, על היחס של גאונות ועל ההבנה של בן אדם שהוא כבר לא יהיה הכוכב של סיפור חייו, מה שנקרא, שהוא רק שם כדי לתעד משהו גדול יותר.
כן.
על המרחק בין כנות להעמדת פנים. על העובדה שבסופו של דבר גם הניסיון לא להציג תדמית הופך להיות תדמית בעצמו. על זה שאתה לא יכול לברוח מהרעיונות של העולם המודרני של מה זה כאילו להקרין את עצמך כלפי חוץ.
אז זה גם, הסרט מתרחש בשנות ה-90 שהיו מאוד מאוד מאופיינות במודעות עצמית. אקסטרה אפילו. היית צריך כאילו, אם אתה עושה משהו אתה צריך להסביר את עצמך תמיד. זה משהו שקצת נשכח מאז, אבל שנות ה-90 באמת זה היה העניין של ביד דור ה-X וכל אלה שהפכו בעצם לדור שהוא זה שמכתיב את קצב העניינים, היו חייבים ללכת נגד הנאיביות של העבר. אם אתה כותב משהו, בטוח יש לך איזה משהו אפל. אם אתה אמן או משהו, אתה חייב להיות מיוסר. אם אתה עיתונאי, אז בטוח יש לך איזו אג'נדה חבויה. אם אתה נחשב לגאון, אז זה כנראה בא על חשבון משהו מאוד מאוד מהותי ביכולת שלך לתפקד. עכשיו, שנינו כאילו גדלנו בשנות ה-90, לא כמבוגרים.
לא מבוגרים, כן.
התבגרנו בעשור הזה. אז אנחנו נחשפנו להרבה מהתרבות הזאת שלמעשה מכרו לנו אותה כיותר מודעת לעצמה ויותר אג'ית. אבל היום כשאני מסתכל לאחור, אני חושב, לא באמת הם צריכים לצבוע את הכל בשחור. זאת אומרת, זה היה... אני עדיין אוהב נגיד גרנג' ורוק אלטרנטיבי שנות ה-90, אבל אני עכשיו אוהב את זה בגלל המוזיקה. לא אכפת לי בכלל מה הדימוי של המוזיקאי. אבל אז המוזיקאי היה חייב לראות כאילו משהו, כאילו הוא יוצא נגד כל המערכת, כל מה שהיה כדי שיקחו אותו ברצינות.
ועם כל ה... זה העניין, עם כל האהבה שיש לסרט, יש מין כזאת קצת בעיה עם עצם המהות שלו והניגוד שלו לדמות שהוא, שהוא, שהוא מצייר.
איזה מין?
דייוויד פוסטר וולאס, כי הסרט הזה, מעצם מהותו, מעצם ה... הנה הסיפור שלפני המוות של דייוויד פוסטר וולאס, כי הוא מתחיל כאמור בעובדה שדייוויד פוסטר וולאס מתאבד ואז
כן.
חוזר אחורה, הופך את דייוויד פוסטר וולאס למין המקבילה הספרותית של קורט קוביין.
השאלה מה היה עדיף, וזה... לא היה עדיף ש...
לא, לא, וזה אפילו...
רק בסוף יגלו לנו שהוא יתאבד.
השאלה אם זה בכלל חשוב עובדה
שהוא... זה היה בונה את הסיפור יותר טוב.
השאלה אם זה בכלל חשוב עובדה שהוא יתאבד לדמויות בזמן הזה.
זהו, מבחינה אחת זה אמור...
העובדה שהוא יתאבד היא מה שגרמה לדיוויד ליפסקי לכתוב את הספר, שעד אז היה פשוט שמור ככתבה שבסופו נראה לי לא פורסמה. כי היא הייתה ארוכה מדי ומשעממת מדי. אבל כן, הוא באמת הופך את, מעצם אותו את דייוויד פוסטר וולאס לקורט קוביין של עולם הספרות, כולל הגישה בכוונה אנטי-תאגידית, המודעות העצמית המוגזמת, העובדה שהוא נראה קצת כמו למברג'ק.
כן, החולצה.
החולצה, כן.
אבל אני, עוד פעם, השאלה שאני שם דגש על למה, כאילו, אם זה, היה עדיף לשים את המידע הזה שהוא התאבד בהתחלה או בסוף, כי עם המידע הזה אנחנו ניגשים לדמות. ואנחנו למעשה מכירים אותו על ההתחלה כדמות טרגית, כמישהו שסבל יותר מדי. אבל אז אנחנו רואים אותו ואנחנו לא מבינים איפה הסבל הזה נמצא. הוא, או שהוא מסתיר את זה ממש טוב, או שזה משהו שלא עלה עדיין מעל פני השטח. אבל אנחנו מגיעים בעצם כמו הקוראים של של הרולינג סטון, שאנחנו מניחים שדייוויד פוסטר וולאס הוא מין האומן המיוסר הזה. אנחנו מניחים שהוא מישהו שאנחנו עכשיו הולכים להיכנס לתוך נבחי הנפש האפלה שלו ולגלות טראומות ילדות ואהבה נכזבת וכל מיני דברים כאלה והתמכרויות שונות ו... לא, הוא באדם די נורמטיבי כלפי חוץ הפקות.
הוא ייצוג מושלם של הדור שלו באותה תקופה, פשוט מישהו שהוא ממש חכם וסוף וכותב ממש טוב.
אכן. כמו כל מי שהיה בדור הזה. כל הדור הזה חכם וכותב טוב.
בעיני עצמם, כן. הוא מהמעטים ששרדו. דייוויד פוסטר וולאס זוכה, אני מתפלא שלא תרחו, כאילו לא שמעתי על שמועות, לא נראה לי הולכים להפיץ את זה בארץ. כי יש מיני רנסנס ספרותי לדייוויד פוסטר וולאס בעברית, תרגמו כמה מהספרים שלו, כמה מהכתבות יותר. היה לו בסביב מסוים כתבות כל כך ארוכות שהם נהיו ספרים בפני עצמם.
כן, אבל בדרך כלל אין קשר כל כך בין ההצלחה ספרותית וההצלחה קולנועית. הן קשורות רק שהן באות באותו הזמן.
אולי זה יוקרן, אני מניח שזה יוקרן בסינמטק תל אביב.
או שזה הגיע לאחד מערוצי הסרטים, עוד פעם. זה...
כן.
היום סרטים מגיעים הרבה יותר מהר.
עכשיו, ו...
הוא לא ייעלם, זה מה שאנחנו אומרים.
עוד פעם, העניין שלי עם הסרט, ואני אגש עליו מתוך הרבה מודעות עצמית, קרוי לנושא, אני אוהב אותו, אבל אני נותן את ההמלצה שלי עם הזרה של אני לא יודע עד כמה האהבה שלי נובעת מעובדה שזה עוסק בנושא שקרוב לליבי ובן אדם שאני מעריץ את היצירה שלו.
ואני אגיד בתור בן אדם שלא קרא שום דבר שלו למעשה, לא ידע עליו כלום לפני הסרט. אני חושב שהסרט עצמו הוא מעניין מבחינת איכשהו מראה לך את הניגוד בין ציפיות לבין המציאות, ודייוויד ליפסקי במקרה הזה מייצג את האכזבה מהמציאות. אבל יש לסרט, כאילו, המערכה האחרונה שלו לדעתי... ניסו יותר מדי בכוח לסגור שם דברים ולהקפיץ אותם ממצב למצב, אבל באופן כללי הסרט הזה טוב, הוא מומלץ לצפייה, וזה סרט ששווה אפילו לעשות עליו דיון קצר אחר כך, אני מסתכל שאני אומר את זה בצורה כזאת, אבל
כאילו
לעשות להבין מה רוצה מאיתנו.
אנה רשמו את הנקודות הבאות ואנו עליהם, ג'ייסון סיגל, טוב יותר בחבובות או ב-How I Met Your Mother?
חבובות.
יפה יותר שרירי או עם טיפה בטן?
האמת שהוא מאוד רזה עכשיו.
יחסית, כן. זה האופנה בהוליווד מסתבר.
נורא הופתעתי כששמעתי אותו מדבר בראיות שזה באמת הקול שלו. כי הוא בן אדם גבוה, הוא גם... רוב הזמן לא היה רזה כמו שהוא עכשיו. ציפיתי לקול יותר עמוק. ואני ראיתי את החבובות די הרבה. לא יודע, לא... התחקתי.
נעבור לסרט השני להשבוע.
כן.
אני בחרתי את הראשון... אביעד בחר את השני, זה הולך להיות קונטרסט מעניין. אנחנו הולכים לדבר על...
You almost died. You have a compound fracture of the tibia in both legs and the fibula in the right leg is fractured too. And as soon as the roads open, I'll take you to a hospital. In the meantime, you've got a lot of recovering to do. There is nothing to worry about. You're gonna be just fine. I'm your number one fan. My name is Annie Wilkes.
I think one of my clients, Paul Sheldon, might be in some kind of trouble.
You mean Paul Sheldon, the writer? Well, everybody sure likes those misery books.
They had it at the store, Paul.
They said he checked out last Tuesday. Isn't that a little strange?
I guess it was kind of a miracle you finding me.
In a way, I was following you.
Who followed me?
Oh, Paul, I've read everything of yours, but the misery novels. You must be a good man, or you could never have created such a wondrous, loving creature as Misery Chastain.
Very kind.
The presumption must now be that Paul Sheldon is dead.
You dirty bird. How could you? Misery Chastain cannot be dead.
Misery Spirit is still alive.
I don't want her, Spirit! I want her! And you murdered her!
אנחנו הולכים לדבר על מיזרי.
מיזרי.
מיזרי. תרגום טוב. על פי, באנגלית לסרט קוראים מיזרי.
כן, זה לא יותר מדי השקיעו פה.
מ-1990, סרטו של אחד רוב ריינר, במאי של איזה סרט זנוח שאולי שמעתם עליו.
תראה, אוקיי, רוב ריינר, רומז לן שיחה קסומה, אבל הוא גם ביים את סמיילי טאפ, את אני והחבר'ה, את בחורים טובים, אני שוכח משהו. הייתה עוד תקופה ממש טובה.
כן, שנות ה-80 וה-90.
תחילת ה-90.
ואז בשלב מסוים, רוב ריינר, זה לא נפילה יצירתית.
אני חושב שסיכרנו פעם שהוא הוחלף ברובוט מרושע.
רובוט ריינר, כן.
כן, רובוט ריינר, דיברנו עליו פעם.
נקמתו של רובוט ריינר. אני אשמיד כל זכר למוניטין הטוב של המקבילה האנושית שלי.
מיזרי.
הוא עושה את הארי פגש את סלי?
כן, זה מה ששכחתי.
שכחת כשהארי פגש את סלי? רמוד.
תן פוטרים, יאללה.
כן, כאמור במאי רוב ריינר, תסריט וויליאם גולדמן, אגב הנסיכה הקסומה.
אכן.
על פי ספרו של אחד סטפן קינג, המכונה גם סטיבן קינג.
שלטענתך הוא לא אחד משני הסופרים האמריקאים הגדולים של זמנם.
לא,
אני לא אומר שזה לא נכון, אני פשוט אומר, אני מציין את זה.
ובסוף משחקים ג'יימס קאן וקטי בייטס.
קאן!
תודה רבה.
ולורן
בקול. כן, ולורן בקול חמש דקות. היא פשוט כאילו...
כל חמש דקות יש לורן.
כן, זה כזה, לורן בקול.
ורוב ריינר בתפקיד טליאס מסוק.
וג'יי טי וולש. מי זה ג'יי טי וולש?
אין לו קרדיט, זה לא משנה.
כן.
אוקיי, הסרט...
אביעד, במה עוסק הסרט מיזרי?
הסרט מיזרי עוסק בסופר בשם פול שלדון.
פול!
זה פחות עובד. שאותו מגלם ג'יימס קאן. יופי. תשלים הוא בית. הוא סופר מצליח ש...
אתה רומז לשיר הנה אני כאן?
לא. שהתפרסם בזכות סדרת ספרי מיזרי, שהם... לא ממש חשוב על מים, אלא...
רומנים רומנטיים, רומני משרתים בסוף המאה ה-19.
כן. הוא לא כל כך אוהב את זה שהוא מפורסם רק בזכות הרומנים האלה, אז הוא כותב ספר חדש שלא קשור, במלון מבודד אי שם ביערות. בדרך חזרה מהמלון, הוא עושה תאונת דרכים. כמעט מת, מי שמצילה אותו זו אני וויקס, שלוקח אותו לביתה. היא אחות מוסמכת, אז יש לה הרבה ציוד רפואי בבית. בהתחלה זה נראה בסדר, היא אומרת שהיא המעריצה הכי גדולה שלו, מאוד שמחה שהוא שם.
היא הייתה לוקחת אותו לבית חולים, אבל הדרכים חסומות,
כן,
והטלפון לא עובד.
כן, ובדיוק...
אנחנו בסיפור של סטיבן קינג.
18 דקות לתוך הסרט, בדקתי, מגלים באופן ודאי שהיא די... חולת נפש. זה היה מעליב.
תודה.
היא מחזיקה את פול שלדון בניגוד לרצונו.
שהיא אומרת, I'm your biggest fan, היא מקבלת את זה במובן של פנטיק, במובן של קיצוניות דתית, במובן של...
האמת שהיא אומרת, number one fan.
כן.
זאת אומרת שיש עוד. יש גם 2-3 וכל אלה. זה בסרטי ההמשך.
כל פעם שהוא... בכל אופן... אני במקרה או שלא רוצה לדעת מה זה הרומן החדש הזה שהוא כותב.
זה לא במקרה, היא ערבה לו מחוץ למלון, היא אמרה את זה בעצמה.
כן, וכשהיא מבינה שהוא כותב את המוות של מיזרי, שהוא כותב את המוות של הדמות שהוא כל כך אהב.
בוא נדייק, כי הספר החדש של מיזרי יוצא בזמן שהוא אצלה.
כן.
ואז היא מגלה שזה אמור להיות הספר האחרון מיזרי מתה בו. היא לא מגיבה לזה יפה. וזה אחרי שהיא קראה את הספר החדש שהוא כתב, ולא אהבה אותו כי יש שם כללות. היא קראה בערך 20 עמודים אגב.
כן. אני ממש מתחיל לרצות לראות רימק של הסרט הזה לעידן הטמבלר.
שום משפט לא צריך להכיל את המילים רוצה לראות ועידן הטמבלר, אני מצטער.
עידן הטמבלרים.
אני חולה. אני לא יכול להגיד.
סליחה. אז כן.
אז כן, סטיבן קינג, אז כן, זה סרט אימה. למקרה שהיה ספק.
אני פשוט מפתחת יותר ויותר את הטירוף שלה ומנסה... לא מנסה, היא מכריחה את פול להשמיד את הספר החדש שהוא כתב,
כן.
ולכתוב במקום
בטענה
זה...
בטענה של טיהור דתי.
כן, ולכתוב במקום זה ספר נוסף בסדרת מיזרי שיסביר איך היא שרדה את המוות לכאורה שלה בסוף הספר
זה
הקודם.
זה מזכיר מה שקרה עם שרלוק הולמס, שארתור קונן דויל נמאס לו שזה מה שרוצים לקרוא ממנו, הוא רצה לכתוב דברים אחרים, אז הוא הרג את שרלוק הולמס בשלב מסוים, והמעריצים די... אילצו אותו להחזיר אותו. לא באותה צורה, הם לא חטפו אותו והחזיר אותו בניגוד לרצונו, אבל הם כן מאוד אחצו על המוציאים לאור.
ומה שיש לנו לאורך רוב הסרט זה פשוט מאבק מאוד איתי בין פול שמרותק.
זה איתי.
כן.
הוא לא יכול לזוז.
מרותק לכיסא גלגלים ויש לו יד אחת שבורה, כשהוא מבין שאני מטורפת לחלוטין, והיא כנראה לא תיתן לו לשרוד את הסוף של הספר שהוא עומד לכתוב בשבילה. ולכן הוא כל הזמן מנסה לברוח או לארגן לה איזה תאונה, והיא מצידה מנסה לשלוט בו. בהתחלה בעזרת...
היא חזקה להפליא, אני חייב לומר.
בהתחלה בעזרת נחמדות, היא אחות מוסמכת, הן צריכות להיות חזקות. בהתחלה בעזרת נחמדות, אחרי זה בעזרת קצת עינויים פסיכולוגיים, ואז בעזרת עינויים פיזיים.
היא אחות לא רחמניה.
לא, לא, היא יותר כמו אחיות אלה מ-One Flew Over the Cuckoo's Nest.
כן,
רצ'ט. היא העבירה להן שיעורים. כאילו, אפילו שהסרט הזה בא אחרי, נהיה אימא.
העניין שהאחות רצ'ט, הכוונות שלה טובות. אני וויריקס, הכוונות שלה...
הכוונות שלה מאוד טובות, היא רוצה...
אין לה כוונות, זו הבעיה.
יש לה כוונות מאוד טובות, היא רוצה שפול יכתוב את יצירת מופת הספרותית הכי גדולה בכל הזמנים, שהיא כמובן מיזרי 19, בבימויו של מקס פילברג, שבו מיזרי נלחמת בקריש, אני מאמין.
לא, היא קופצת מעל הקריש, זה קרוב.
קריש לד מימדי שיקפוץ מהספר. אז כן, הזכרת את שרלוק הולמס. ההבדל העיקרי הוא שהדבר הכי נורא שקרה לארתור קונן דויל זה שה...
הוא נאלץ לכתוב עוד פעם את הספרים האלה.
כן, ובתמורה למוכנות שלו לסבול כתיבת הספרים שהוא לא אהב, העיתון שבשבילו כתב את זה העביר לו לכיוון הבית קרקרה מלאה בכסף, אני מאמין. כמה קרקרות.
והוא קיבל תואר אבירות.
כן. ואנשים זוכנים את השם שלו לנצח בתור אחד מהספרים הגדולים בהיסטוריה, מסתבר. וזה מעניין, יש הסר, לא קראתי את הספר אבל קראתי את התיאור עלילה, הסר מסתבר מאוד נאמן, מלבד
זה
כמה...
זה מהמקרים המאוד בודדים שסטיבן קינג אמר שהעיבוד טוב.
כן.
זה לא קורה הרבה.
ובדרך כלל כשזה קורה יש לו טעם היום ונורא, אז כאילו...
בדרך כלל כשזה קורה הוא מביים אותם בעצמו.
סטיבן קינג, הבמאי של מקסימום אוברדרייב להזכיר לכם. סטיבן קינג, היוצר של הגרסה החלופית
לניצוץ.
לניצוץ, כן.
הבן אדם... יוצא שהדבר הזה עם הכדורים בשמיים, כן. עם השיניים. לא
הבן אדם שמסתכל על הניצוץ המקורי אומר, אתם יודעים מה, אני יכול לשפר את זה.
כן.
כן.
זוז הצידה, מר קובריק, אני אראה לך איך עושים את זה.
כשאומרים לך שאתה גאון כל היום ונותנים לך הרבה סמים, אתה מתחיל לחשוב דברים מאוד מאוד מוזרים.
כן, סטיבן קינג בכל אופן, הוא סופר כאילו מאוד עכשיו, הוא לא במאי טוב. ומיזרי הוא באמת מהמקרים המיוחדים שבהם הוא אמר שהעיבוד מוצלח.
וכאמור, אחד ההבדלים הגדולים בין הספר לסרט...
אתה יודע איזה עוד עיבוד אוהב אגב? אני והחבר'ה. של רוב ריינר.
בכל אופן, אחד ההבדלים הגדולים, ופה אנחנו מגיעים לטריטוריית הספוילרים, בסוף הסרט הזה... פול מציג לאני את הרומן המגומר, את מיזרי ריטרנס, או איך לא קראו לזה?
כן, ככה קורא את זה.
מיזרי ריטרנס, והוא נותן לה לראות שהוא הצליח לכתוב את זה, והוא כתב את הסוף שהיא נורא רצתה, ואז הוא משמיד אותו מול העיניים שלה. הוא שורף אותו בתור מין כזה נקמה על זה שאני...
אילצה אותו
לשרוף את הרומן האישי שהוא כתב.
כשאנחנו אומרים שאילצה אותו לשרוף את הרומן שהוא כתב, זה לא שהיא פשוט שכנעה אותו במילים.
לא,
היא פיזרה בנזין על המיטה שהוא שוכב בה.
כן.
לא הייתה לו יותר מדברה.
עכשיו, בספר, בסופו של דבר הוא לא שורף את הרומן הזה. הוא מסתבר, הוא שורף רק כמה דפים ושומר את הרומן עצמו, כי הוא מסכים איתה שמיזרי ריטרנס זה הדבר הכי טוב שהוא כתב, והוא חושב, הספר המקורי שכתבתי, זה שכריח אותי לשרוף, היה פיסת חרה, שנבעה רק מגאווה עצמית. הוא כן מפרסם את מיזרי ריטרנס.
מה שקורה פה זה שהוא כותב ספר נוסף.
כן.
ואז מנסים לשכנע אותו לכתוב ספר על מה שהוא עבר עם מני ווילקס, והוא אומר את זה בעצמו, אתם רוצים שאני בעצם אנצל את הטרגדיה האישית שלי כדי להכניס כסף.
אוקיי. בוא נדבר קצת על הסרט עצמו, כי אנחנו מדברים הרבה מסביב, אני חושב.
קייטי בייטס. זכתה באוסקר הסרט הזה.
בצדק? אני לא יודע מול מי הייתה מועמדת פשוט.
אני לא בדקתי.
אני סומך עליך שאתה יודע את הדברים בעל פה, אביעד.
זה... תחילה שנות 90 קצת קשה להבדיל, כי היו שנים קצת מוזרות שם.
אוקיי. זאת באמת הופעה טובה, כי זה...
לא, ברצינו כאילו, התעוררות היה מועמד.
פור שיזל?
כן.
פור שיזל. זה באמת הופעה טובה, כי הדמות כתובה בצורה כזאת שמזמינה הגזמה קרטונית שאמורה לגרום לך להגיד, נו באמת.
אה, אני כל כך נחמדה.
ואז... כאילו, זה באמת, הדמות כתובה בתור נעה בין מטוטלת קיצונית מאוד, כאילו, שגורמת לך להגיד, זה משהו מסרט מצויר, כאילו, היא שנייה נחמדה, היא ממש ג'קל ונייד אקט. אבל קטי בייטס גורמת לזה לעבוד.
כן, קטי בייטס היא שחקנית טובה, כשהיא עשה הסרט הזה היא לא הייתה כל כך מוכרת. אז אני מניח שאנשים שגם רואו את זה פעם ראשונה הם... היו משוכנעים שזה מה שהם קנו, אישה מאוד נחמדה וחביבה כזאת. יש לה מראה מאוד ביתי ועם הצלב והכל. ואז בפעם הראשונה שהיא מתעצבנת, זה וואו. פשוט אתה מקבל את ההלם הראשון של הסרט בעצם. אמרתי שזה סרט אימה, הוא מבוים כסרט אימה. יש שם הקפצות כאלה, יש שם מוזיקה מאיימת. אני וויקס מופיעה מתוך החשיכה.
כן, על סטיבן קינג על הרעיונות שלו אומרים שמה שהוא עושה זה פשוט הוא מתחיל עם משהו ריאל, עם רעיון סמי ריאליסטי ופשוט מגזים אותו מעבר לכל דמיון. עכשיו הקטע של בן אדם מפורסם פוגש את המעריץ הזה שהוא...
הקטע עם המסעיות החיות זה סמי ריאליסטי?
כן.
איך בדיוק?
כשאתה לוקח מספיק קוקאין דברים מתחילים לזוז בפני עצמם.
אהה.
אבל כן, אחד הרומנים המפורסמים שלו ומשהו כמובן מאוד שונא קרי... נובע מהמחשבה של אוקיי, כאילו, הילד הזה שמתעללים בו כל הזמן, הילדה במקרה הזה, ומה אם היא מחליטה שמספיק יום אחד?
כן, מה אם היא יכולה לעשות משהו לגבי זה?
כן. ופה זה כנראה מאוד אישי, כי זה הסופר הזה שתמיד יש את המעריץ הזה,
כן.
המעריץ הזה שלא נותן לך מנוחה.
מה יקרה אם יום אחד הוא לא יוכל להתחמק מהמעריץ הזה?
כן.
זה סרט, כן, ברור שהסיפור הזה נכתב מנקודת מבט של סופר ש... מפחד. זה פחד אמיתי של סופרים. שיקרה לו משהו שהוא לא יוכל לשלוט בו. קודם כל הוא בן אדם שמתפרנס מלשלוט בסיפור. ופה הוא נכנס לסיפור אימה שהוא לא יכול לשלוט בו. ומתקיים בגלל משהו שהוא יצר. זאת אומרת, הוא נמצא משני הצדדים של המעגל פה. ולמעגל יש רק צד אחד, אז זה בכלל מסובך.
בגלל זה אמרתי, ובניגוד למה שאתה חושב, אתה יודע, צריך כותב מאוד טוב, יהיה מעניין לראות גרסה מודכנת של הסיפור הזה לימינו פשוט כי...
די כבר עם הרימייקים שלך.
לא, כי זה באמת מסוג הדברים שדורש את זה. בשנות ה-90 עדיין היה לנו יחס מופרד מאוד ברור בין הסופר, כאילו היוצר לבין המעריץ. ואתה יודע, הייתה הפרדה ברורה וברור מי נמצא
למעלה. לא היו טוקבקים.
כן, היה ברור מי נמצא למעלה ומי נמצא למטה. בימינו, אתה יודע, בעידן הטמבלרים, בעידן הפן פיקשן, היחס של ה... מעריץ לכאורה הוא מיידית הרבה יותר סקפטי והיצירה נהפכת לחלק מהחיים של המעריץ ולחלק מהדרך שבה הוא מביע את עצמו.
הגרסה החדשה תקרא גרוע. כן. היו שם 5 חטים. כן.
ו3 נקודות או שזה פסיק גרוע? אני לא...
לא, רק 3 נקודות.
כמובן.
מתוחכם. אבל האמת שזה מזכיר שאני חושב עליו מדי פעם. ילדים נגיד שגדלים, שנולו במאה ה-21, אף פעם לא באמת יבינו מה זה שאתה לא יכול פשוט לומר למישהו מה אתה חושב על היצירה שלו. כי היום רגילים לזה שיש לך תמיד איזשהו קשר. אתה תמיד יכול...
תקשורת מיידית.
לא, כן. אתה תמיד יכול להגיב בפייסבוק, אתה יכול לשלוח מייל, אתה יכול...
לרובם יש טוויטר, ואתה יכול פשוט להגיד
ליוצר... אתה יכול לפרסם את הפרסומת של... את הביקורת שלך. כל אחד יכול להיות מבקר היום. עובדה שלנו יש פודקאסט, כאילו. כן. זה ההוכחה.
כן, כאילו, אתה לא יכול להיות יותר נמוך מאביעד שמיר ותום שפירה.
לא, אין יותר נמוך מזה.
גרוע.
דפוקים.
פסטיוטים שמאלנים.
זה יותר טוקבקים מה שאנחנו אי פעם קיבלנו על הפודקאסט הזה, אגב.
קיבלנו שני טוקבקים מעריצים.
כן.
ואחד שאומר כמובן שאנחנו יכולים להרוויח הרבה כסף מפרסום באינטרנט, ועוד אחד שאומר שאם אנחנו רוצים להגדיל את אתה יודע מה,
באופן מוזר,
את התנועה שלנו.
באופן מוזר, כולם היו אחות. בחזל הסרט.
אני משתדל, זה קשה.
יש לנו הרבה בדיחות סרט.
כי... מה אפשר להגיד על הסרט הזה? כי הוא מתחיל, לא זה עניין, הוא מתחיל עם סיפור מסוים, הוא פשוט הולך איתו עד הסוף, והוא טוב, אבל כמו, הוא טוב באופן כזה,
הוא לא מפתיע ממך.
הוא לא מפתיע במיוחד, כאילו ברגע שאתה מבין מה קורה פה, וכאמור, 18 דקות לתוך הסרט, אתה מבין מה הולך לקרות, זה רק, זה שאלה של מאבק כוחות.
זהו, זה סרט שאין לו טוויסט גדול. הגילוי הכי מרעיש לקראת סוף הסרט, זה פשוט שאני היא... מטורפת.
והיא עשתה את...
כנראה חיית למוות של תינוקות בבית חולים.
היא הרגה אנשים בעבר, כן.
כן, זה לא באמת גילוי, אנחנו יודעים את זה...
אנחנו יכולים לנחש. ברגע שמתחילה לדבר על בעלה לשעבר...
כן.
כן, אז... מה ש... עוד פעם, אני חושב שהרבה מהסרט הזה משחק על היפוך, הרעיון של היפוך יחסי כוחות. כאמור, בין הסופר למעריץ ובין... בין המטפל המטופלת ו...
הגבר והאישה
כן, ו... כן, זה...
ג'יימס קאן הוא גבר
אני מנסה לחשוב על הרבה הופעות של ג'יימס קאן
פשוט... כזאת, היא באמת, יש משהו מאוד עדין במראה שלה הפנים האלה, העיניים הנורא
ומצד שני יש לך הרגשה שאם היא רוצה לעבור דרך דלת ואת עומד מול הדלת היא תלך דרכך כאילו, אם היא רק רוצה
במיוחד כן, קאן כן.
ג'יימס קאן, אני... קאן? אני לא יכול לחשוב על הרבה תפקידים שלו, אני לא יודע, כאילו...
הסנדק.
כן,
אבל... הסנדק 2, אני לא יודע אם הוא היה ב-2, אני לא זוכר.
לא, אבל הוא לא אחד הגדולים בסנדק, לטעמי.
לא, הוא... אני חושב שהיה מועמד עליו, לאוסקר, אבל כולם היו מועמדים עליו לאוסקר, כן. עכשיו.
לא, כי הוא הופיע, הוא עדיין הופיע בסרטים, נכון?
כן.
כן, כאילו...
הוא עדיין חי, למקרה שזה מה ש...
לא, אני יודע שעדיין כן. הוא נוכחות קבועה בקולנוע. אבל איכשהו, משום הדבר היחיד שעולה לי בראש כרגע, וזה כנראה חטא לאלי הקולנוע ולכל דבר אחר, זה העובדה שהוא היה באירייזר עם ארנולד שוואצנגר.
זה לא חטא. זה דבר שהוא צריך להתגאות בו.
אירייזר עם ארנולד שוואצנגר.
זה שאתה זוכר שהוא היה שם. זה מה שהוא צריך להתגאות בו.
הסרט שבו שוואצנגר יורה בתנין, כאילו.
כן, חבל על התנין. לא, זה היה החלק הכי קשה לי בסרט.
עוד פעם, הוא עושה עבודה טובה בסרט הזה, אבל אני לא מרגיש משהו מיוחד.
אני בדרך כלל לא אוהב את ג'יימס קאן, ועוד פעם, אני גם, קשה לי לזכור את תפקידים שלו.
הוא
תמיד שם.
אתה תמיד...
יודע שהוא היה במשהו שראית, וקשה לו להיזכר מה זה היה, אבל
אולי...
פה הוא טוב דווקא לדעתי.
אולי זאת המעלה של העובדה שהוא שחקן כזה לוקי, שאין לו... אישיות אוטומטית שמזוהה איתו ואתה כזה, אה כן.
אולי לא, כי הוא עובר דרמטי לפעמים.
אני לא, כאילו, זה הבחור הזה, כן. אם יותר לי לעשות ספוילרים לאירייזר, סרט מלפני...
אני לא בטוח שאתה רוצה לעשות את זה.
סרט מלפני 20 שנה, שלאף אחד לא אכפת ממנו, לאף אחד לא אכפת ממנו, ג'יימס קאן משחק שם את הנבל, וברגע שאתה מגלה שהוא נבל אתה כזה,
כן, ג'יימס קאן.
כאילו, לא ציפית לזה, פשוט כי זה... הדמות שלו היא כל כך כאילו, והצורת המשחק שלו היא כל כך כזה, כן, זה, הוא עוד אחד מהחבר'ה האלה לאורך רוב הסרט, ועד כזה, זה משהו הבחור הרע.
במיזרי בניגוד לבדרך כלל, אני חושב שהוא משחק טוב, באופן שאני מרגיש אותו. באופן שאני ממש, קודם כל, תראה, קשה לא להזדהות עם דמות שנמצאת במצב הזה, זאת
אומרת, קשה לא להזדהות כאילו, כמה פעמים חטפו אותך ושברו לך את הרגליים.
אם היית במצב כזה, היית מזדהה איתו ישר, נכון?
אוקיי, כן. אני בדרך כלל מהצד השני, אני מאלה שחוטפים אנשים.
טוב, שכחתי מי אני מדבר.
ככה התחיל הפודקאסט הזה, אגב, אביעד עדיין לא יכול ללכת.
כן, ככה עשית את התואר שלך. זה, הצחוק הזה אמר הכל.
אבל
פה, תראה, מה שהוא צריך לעשות זה באמת להיות מאוד מוגבל בתנועה. אז זה כבר משהו שאני לא חושב שראיתי אותו עושה בשום סרט אחר. לא שאני זוכר במה הוא היה.
כן. ואז אתה מגלה שהוא שחיק בכף רגלי השמאלית את הבן אדם הנחה השני, אני לא יודע.
את כף רגל הימנית, כן.
אנחנו כל הזמן חוזרים לדניאל די לואיס.
אתה עושה את זה, אני חוזרתי לה.
הכל חוזר לדניאל די לואיס.
כן, לא יודע.
שם האלבום שלי.
אל תוציא אותו. הוא לא טוב.
כן.
כן. רוב הסרט הזה מתנהל בעצם עם שני שחקנים על המסך, או עם שחקן אחד. מעטות הפעמים שיש לך יותר משניים, וזה גם כשמצטרפת עוד דמות. ריצ'רד פארנסוורת' משחק את השריף, מפקד המשטרה, ראש החוג ליאצי או משהו כזה.
He's a plain sheriff of that town, yes indeed.
אני מאוד אוהב אותו פה, לא יודע, הוא נורא נחמד. הוא משעשע.
הוא מרגיש כאילו הגיע מפארגו, הסרט של הטלוויזיה.
כן, גם זה שהוא כל הזמן הולך בשלג מאוד מחזק את התחושה. הוא החוק שם, הוא איש הדלו.
הוא לא ג'אג' דרד.
לא, אבל הוא...
הוא מאוד רחוק מלהיות ג'אג' דרד.
הוא שריף בעיירה שבה אין פשע בעיקרון.
כן. כי אין מספיק אנשים שיבצעו פשעים.
זהו, אף אחד לא מגיע לשם, כולם מתקיים בשלג.
הייתי הולך לשתות את הבנק, אבל אין פה בנק, והשלג בעומק של 5 מטר.
המשבר שהוא צריך לטפל בו זה שמישהו שם ספסל מול החנות שלו, ואנשים יושבים על הספסל. והוא אומר, אני לא הולך לגרש אנשים שיושבים על הספסל אם שם את הספסל. אבל, בסופו של דבר... הוא זה שצריך לטפל במקרה ההיעלמות של פול שלדון. כי אנשים מתחילים לדאוג, לא רואים אותו כבר כמה זמן.
הוא ספר די מפורסם בכל זאת.
כן. ומה שהוא עושה, הוא בהתחלה עושה זה מאוד, מאוד ביתיות. הוא לא נכנס לפאניקה, הוא לא מקים משמר, זה לא בון טומהוק, הוא לא אוסף את כולם כדי ללכת להרים. מה שהוא עושה זה, קודם כל לחפש אם מישהו שמע. מישהו יודע איפה הוא נמצא, בדק אותו. אחר כך המשנה שלו, שזה גם אשתו, בחירה מעניינת, מגלה שחשבון ההוצאות של פול שלדון בעצם נגמר במלון. הוא לא הוציא כסף על שום דבר אחרי זה, לפחות לא בכרטיס אשראי. לאט לאט זה מתקדם. הוא רואה ענף שבור בצדי הדרך, אז הוא הולך לבדוק אם יש שם את המכונית. רק אחרי כמה שבועות לדעתי הם בכלל מוצאים את המכונית. וזה כשבשלב מסוים הוא עובר מעל הבית של אני ויקס עם הסוק ולא חושד. שזה קצת מעניין כי הייתי מצפה שיהיה לה מוניטין. זה דבר
אנחנו מגלים שיש לה מוניטין, זה פשוט שזה מסוג המקומות שאף אחד לא מתעסק בו בעניינים של אחרים. אז המוניטין שיש לה היא בקרב הבחור שמכונת הספרים, שזה כזה, כן, זאת המעריצה מטורפת ההיא.
כן. אז השריף הוא באמת... הוא מנהל את החקירה לאט, ביעילות אבל לאט. לא נכנס לפאניקה, מאוד רגוע כזה. גם מנסה לשדר לאחרים שהכל בסדר.
אתה חושב שיהיה ספינוף בכיכובו בעתיד? כי זה מה שקורה עכשיו בטלוויזיה. כאילו, עושים סדרות טלוויזיה על פי סרטים.
לא.
Misery, The Adventures of Sheriff, מה שמו? שריף בסטר?
אתה יכול לקרוא בסטר.
כן.
ככה כולם קוראים לו שם. הוא, אבל זה העניין. בסופו של דבר, הוא היחיד שמת בסרט. בידי אני.
שאנחנו רואים, כאילו.
אנחנו לא רואים אותה יצאת למסע רציחות, אנחנו רואים
לא, גזרי עיתונות שהיא
הייתה, שחושדים בה, היא לא... אם היא הייתה נמצאת השמה, כנראה שהיא הייתה בכלא עד עכשיו. אבל הוא בא לבית שלה, הוא מחפש לראות אם יש סימנים כלשהם, מה שקרה לפול שלדון, אחרי הרבה זמן הוא פתאום מגלה שהיא המעריצה הכי גדולה שלו. ושהיא טיפוס קצת כזה
כן, אני מאמין שווווווו זה ההבחנה הפסיכולוגית המקצוענית.
פרויד
ויונג הרגע קמו מקברם להניג לך את פרס הפסיכולוג הראשי, או איך שלא קוראים לזה, פרס נובל לפסיכולוגיה.
שמע, אם להאמין למה שאומרים היום, אני יותר טוב מפרויד בפסיכולוגיה.
כן,
הוא עושה הרבה טעויות. השריף,
הוא המציא את הענף, איך הוא עושה הרבה טעויות?
בסדר. זה שהוא המציא אותו לא אומר שהוא צדק. אפשר לסיים?
כן.
השף מגיע לבית של אני ויקס, מחפש שם סימנים למה שקרה לפול שלדון. כמעט עוזב, שומע רעשים מהמקלט, בא לראות מה קורה שם, ופול שלדון באמת נמצא שם. ואז אני יורה בשריף מאחורה והורגת אותו. גם פה, כמו שאמרתי, בשום שלב אתה לא רואה בתמונה יותר משני אנשים. אפילו שיש שלושה אנשים בבית, אתה רואה רק שני ימים על המסך.
אני טועה אם אי פעם עשו מזה מחזה, כי באמת זה מסוג הדברים ש...
יכול
להיות. אתה חושב כאילו זה יעבוד בתיאטרון.
כן, אז אתה יכול למצוא דרך להראות את המיטה בצורה יותר אמינה, אבל כן.
לא, אבל זה מאוד מאוד אינטימי. עכשיו, יש לי קצת בעיות עם המערכה האחרונה של הסרט, כמו שהיה לך עם...
The End of the Tour,
שבו אני עד עכשיו הייתה מאוד מטורפת, אבל מאוד מאוד שקולה בטירוף שלה. כאילו היא מונעת על ידי דברים לא הגיוניים בעליל, אבל היא פועלת באופן מאוד הגיוני מהאמונות המטורפות שלה.
ברוך הבא לסטיבן קינג.
ולקראת סוף הסרט היא פתאום נותנת לטירוף להנחות אותה כל כך שהיא מאבדת כל שיקול הגיוני. עד עכשיו, עד לסוף הסרט היא הייתה מודעת לעובדה שפול מנסה לברוח. ובסוף אחרי שהיא הורגת את השריף ואומרת טוב הם מתי עכשיו הם בטוח יבינו שמשהו לא בסדר, כאילו מישהו יבוא לחפש אותו,
זה כאילו הרצח של השריף מקפיץ אותה לשלב הבא.
כן, אני הולכת להרוג את שנינו וזהו.
כן,
ופול משכנע אותה פתאום, לא 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 לא, נתתי את ההשראה, אני הולך לסיים לכתוב את הרומן כמו שאת רוצה אותו, ואז נוכל למות ביחד באופן רומנטי, אנחנו כמו מאהבים ברומנים שלי. והיא קונה את זה במקום פשוט לא, לא, אני הולך לחסל אותך.
היא רוצה לדעת מה קורה למיזרי.
לא.
היא סקרנית.
אני מבין, אבל זה מרגיש קצת, לא יותר מדי, כי כאמור, אם דוד מטורפת, אתה תמיד יכול להגיד, טוב, נו, היא מטורפת, אתה לא יכול להסביר את זה.
הנקמה הגדולה של פול זה שאין היא מעולם לא מגלה כן. את סוף הסרט.
אבל זה מרגיש קצת כמו בגידה באיך שהדמות שלה נבנתה עד עכשיו, שעוד פעם, זה מאוד מאוד חשוב. זה מה שהופך את הדמות לגולך מיימת, זה העובדה שבין הטירוף, בין הביפולריות הזאת של כעס יתר למדיקות יתר, יש מישהי שהיא לא רק מאוד מאוד שקולה, אלא בעלת יכולת פיזית ומנטלית להבין כאילו מה קורה כאילו.
היא תמיד נמצאת ביתרון על פול, בין אם זה יתרון פיזי, לבין אם זה יתרון של להכיר את הבית יותר טוב, לבין אם זה יתרון שהיא יכולה למעשה לצאת מהבית.
כן, כאילו הבעיה של פול בחלקים הראשונים של הסרט זה שהוא... מאוד מזלזל בה, הוא אומר, טוב, היא מטורפת.
היא עוד מעריצה, אבל...
היא, לא, לא, לא רק זה, היא מטורפת, אבל היא כנראה טיפשה. כאילו, כל הזמן, רואים שהוא חושב עליה כזה, איזה נערה כפרי מטופשת.
זו אני, פנאטית כזאת.
כן, אני בצרות, אבל אני יכול, אני יכול להתחכם לה, ו... לא, הוא לא.
יש את הרגע שבו היא יודעת בדיוק מתי הוא יצא מהחדר, על ידי דברים שהיא מוצאת. פינגווין מחרסינה שהוא הפיל וכמעט נשבר, הצליח לתפוס ברגע האחרון והחזיר למדף, היא שמה לב שהוא שם אותו הפוך, שזה, האמת שזה
מאוד שם הכל מסי.
האמת שהיה ברור שהיא תשים לב לזה, היה קלוז-אפ על הפינגווין לפני ואחרי, אבל היא מוצאת את הסיכה שבעזרתה הוא הצליח לפרוץ את המנעול של החדר. היא חכמה, היא לא סתם איזו מפלצת שעושה דברים מתוך אינסטינקט. היא לחלוטין יכולה להשיג מסקנות ולהבין מה לעשות הלאה. משהו, זה כאילו שהרצח של השריף באמת גורם לה לאבד את היכולת לחשוב בצורה יותר ברורה. אולי מהפאניקה, אולי מזה ש... אולי גם ככה תכננה את זה כבר בשלב הזה? אני לא יודע. זה כאילו, היא כל כך מתוכנית שהיא מציעה לשריף שוקו שהיא כבר הכינה. כבר היה לה מספיק שוקו. אנשים לא מכינים שוקו לשתיים אם הם נמצאים לבד.
טוב, האמת היה לה אורח, אז כאילו.
כן, אבל זה ברמה של... היא לוקחת את השריף לסיור בבית, היא מראה לו, לפני שהוא ישאל שאלות, היא מראה לו... הנה פה...
היא לא מנסה להכחיש, כאילו, כן, אני...
אני מעריצה של...
מי זה פול שלדון? לא שמעתי, לא, זה כזה, בוודאי שאני מעריצה, והייתי כל כך...
אני מעריצה של פול שלדון, קראתי כל הספרים שלו, היה לי חזיון.
לא, כן, זה נהדר, כי בתחילת הסרט הוא מכריח אותה, כשהיא אומרת, אני רוצה שתכתוב לי את הרומן, לקנות לו מוצרים, וכשהשריף מגיע, לפני שהוא בכלל רואה את העובדה שיש לה בבית מכונת כתיבה מאוד, מאוד ספציפית, היא כזה, היה לי חזיון אחרי שהוא מת, שאלוהים רוצה שאני אמשיך את דרכו, כן. ואני, אז קניתי מכונת כתיבה בדיוק כמו שלו, ונייר כמו שלו, ואתה כזה.
ואני כתבתי עוד רומן של מיזרי, אתה יכול לראות אם אתה רוצה.
כן, וזה כזה, אוקיי, זה מטורף, אבל זה מטורף מהסוג שאני
זה
מכיר.
זה מעולה, היא מונעת את השאלות האלה. תראה, הדרך הכי טובה לגרום לאנשים לא לחשוב בך, זה לומר להם שעשית את זה. לא את הפשע עצמו, אלא את הראיות.
כן,
עוד... לקשור את עצמך ישר לראיות, גורם את זה לראות כאילו אין לך מה להסתיר.
כן, עוד הבדל בין, עוד הבדל, טוב, יודע מה זה עוד הבדלים בין הרומן לסרט. זה סרט טוב, זה סרט שישראל את מבחן הזמן, זה סרט, בעיקר כי זה סרט שהאיום שלו לא
נופל. יש פה דבר אחד שהתיישב, הפסקול. כבר לא עושים דברים כאלה.
לא שמתי לב אליו כל כך, האמת.
כבר לא משתמשים כל כך הרבה במוזיקה, בסצנות שקטות.
דני אלפמן, נכון?
לא, בדקתי, לא.
לא, לא דני אלפמן, מה אני? אין דף דטור היה דני אלפמן. אין דף דטור היה דני אלפמן, אגב. זה מאוד הפתיע אותי, כי אני לא זוכר שום דבר מאין דף דטור, ובטח שלא איזה...
הייתה שם בעיקר מוזיקה קיימת כבר, לא מקורית.
אגב, הצלם של הסרט הזה, לא הצלם, החייל הסינמטוגרפיה זה ברי זוננפלד.
שהיה לו עתיד יפה אחר כך.
הוא במאי צילום נהדר, ובמאי טוב מאוד של סרט אחד, ואחרי זה של כמה סרטים גרועים. לא, סליחה, של כמה סרטים.
טובים.
שלושה.
משפחת האדמס, דברים בשחור.
אולי אתה משפחת האדמס 2 גם?
אני לא יודע.
אני חושב שעשה גם את אדמס פמילי וליו, זה שלושה סרטים. ואז גברים בשחור 2 שהיה גרוע, ואז גברים בשחור 3 שהיה גם כן גרוע.
אבל יותר טוב ב-2. ואני תמיד שוכח שהוא לא עשה את לחשקש בכלב.
נכון?
כן.
זה היה ברי לוינסון.
כן.
כל הברים האלה, ברי דמול. אבל כן, מיזרי עובד. הוא מהרבה סרטים שמוססים על דברים של סטיבן קינג, שלא לדבר על המיני סדרות הנוראיות למיניהם, לא עובדות.
שהוא אחראי על חלקן.
לא עובדות כי הן נכנעות למלודרמטיות האינרנטית שבסיפורים שלו, שלא מתרגמות טוב לדברים, אתה יודע, כשאתה רואה בני אדם עומדים ומדברים את זה, הדיאלוגים האלה לא עובדים. כמובן שרוב האפקטים המיוחדים משנות ה-80 וה-90 לא היו בסטנדרטים שאפשרו להם לעמוד בכל המפלצות המוגזמות שהוא תיאר.
וזה מה שטוב במיזרי, אין בו כמעט צורך באפקטים מיוחדים.
כן, האימה...
אוקיי, יש לך מכונית שמתהפכת, ויש לך את הרגליים שנשברות.
כן.
זהו, אתה לא צריך יותר מזה בשביל... אתה לא צריך משהו יותר מיוחד מזה.
האימה מוגזמת, אבל היא ריאליסטית. היא נובעת מדמויות שאנחנו יכולים להכיר ולזהות.
אני חושב שזה מה שמפחיד כל כך באני וויקס. זהו מישהי ש... אתה לא יכול לומר אין אנשים כאלה, אין דברים כאלה בעולם. זה לא איזה...
כאמור.
זה לא מפלצת אורח הפעים.
נכנסתי לטמבלר פעמיים. אני חושב שיכלו להתאבדות בשני הפעמים.
אוקיי.
לא כתב לכם, פשוט נכנסתי לטמבלר וכזה. הנה אתה, תמות!
משהו כזה, זה פשוט... אנחנו צוחקים על טוקבקיסטים, אבל צריכים לזכור ש... קודם כל, הסרט הזה יצא לפני שהיה את המושג הזה טוקבקיסט. זה מצב שבו אם אתה פוגש את המעריץ שלך, אתה בדרך כלל זה ש... אתה בדרך כלל נמצא בצד שיוזם את המפגש. אתה לא אגיד שמישהו פשוט פתאום יכול להושיב אותך אצלו ולהתחיל לומר לך מה קורה. לומר כאילו מה הוא חושב על הספרים שלך ועליך וכמה הוא אוהב אותך וכל זה. אתה רגיש שזה בצורה יותר מאורגנת. אם זה לעומת זאת Annie Wicks היא, יש אנשים כאלה במציאות, אולי היא קצת מוקצנת פה כשאנחנו מגנים את כל העבר שלה. בדרך כלל מישהי אחראית לתמותת תינוקות ואולי גם למוות של בעלה, זה משהו שהוא כן עושה לשיחה כשהיא עוברת למקום קטן. וזה שהשריף לא ידע על זה בכלל עד ממש לקראת הסוף, זה מה ש אולי זה הפגם הקטן באמינות פה. אבל יש אנשים כאלה במציאות. יש מעריצים שלא יודעים להבדיל בין הסופר לבין היצירה שלו. יש אנשים שכועסים עם היצירה שונה איכשהו ממה שהוא עושה. כל פעם שעושים איזה גרסה חדשה ארבעה מופלאים. כמה אנשים התעצבנו על זה שאחד השחקנים שחור?
יש אנשים שכועסים בזמן שהיצירה מתנהלת. כמה מעריצי הארי פוטר נורא נורא כועסים על ג'יי גיי רולינג עד היום, כי לא יודע, רון יוצא עם הרמיוני או משהו כזה.
זה פשוט... אז היום אנחנו רגילים לזה. אבל גם היום, אף סופר לא רוצה להיתקע עם מעריץ כזה. בטח לא עם מעריץ כזה שכבר... שנמצא מעבר לקו שבו יכול לעצור את עצמו ולומר, לא, אני מגזים, ככה לא מתנהגים. והסיבה שאני, אני הצעתי את הסרט הזה בתור סרט שאני אדבר עליו בצמוד ל-The End of the Tour, כי שניהם מראים איך מישהו בא מנקודת מבט של מעריץ ומתאכזב כשהוא פוגש את הסופר שלו. ההבדל שב-The End of the Tour הוא מתאכזב כי זה פשוט, אין שם את הסיפור הגדול שהוא ציפה שיהיה. במיזרי, אנדי וויקס מתאכזבת כי היא חיה בתוך פנטזיה מבחינת עצמה. היא לא יכולה להבין שכמעריצה היא לא יכולה להשפיע, היא לא אמורה להשפיע ישירות על היצירה. אז עוד פעם, היום אנחנו רגילים שיותר מתייעצים עם מעריצים וזה, אז זה לא היה מקובל. שאלות?
לא, לא, מקובל לחלוטין. אני חושב שזה היה פרק יצירתי ומעניין. עכשיו כיתך, לפני שנסיים, אני רוצה שתדונו בנושאים הבאים. מה ה-OTP, כאילו ה-Original True Pairing של שורה שנייה באמצע? האם זה אביעד תום? האם זה תום מיקרופון?
למה זה קורה עכשיו? לאן זה מוביל?
שאלות לדיון, אביעד, זה מאוד חשוב. וסטיבן קינג.
תשאירו לנו טוקבקים בקיצור.
סטיבן קינג, הירואין, אקסטזי או שילוב של שניים?
טלוויזיה לדעתי, הוא היה בחור הטלוויזיה.
עד הפעם הבאה.
אני לתביעת הדיבה מסטיבן קינג.
שבוודאי מקשיב לפודקאסטים בעברית ומנתח אותם בעריכות.
סטיבן קינג, הוא מקשיב כל דבר שעושים עליו.
אני לא אתפלא עם הספר הבא שלו שיצא בעוד יומיים, ויכלול 1,000 עמודים, יהיה על שני טוקבקיסטים שנאכלים על ידי המיקרופון של עצמם.
אני מאוד מופתע שזה לא קרה עד עכשיו.
עד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים. But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your uncle Ronnie too. I'm sorry. I had a friend keep himself over something too. They want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Still ain't called a row, I hope you have a chance. I ain't mad, I just think it's f***ed up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty f***ed, man, you're like a f***ing idol. He wants to be just like you, man, he likes you more than I do. Sometimes I even f*** myself to see how much you f***ed. Like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. My fans, this will be the last package I ever send your ass. It's been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last 2 letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim? I'm trying to talk. Hey Slim, that's my girlfriend. But I didn't throw, I just
as if she's suffering more. And then some too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot. How am I supposed to send it out? Dear Stan, I meant to write you sooner, but I've just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that intentionally just to diss you. But what's the you said about you like to your wrist too? I say that clownish, or come on, how fish you? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's the that's like that'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. But maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy. I seen this one on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was... It was you.